שלום לכם, אנחנו All In. כדי לעקוב אחרינו ולצפות בפרקים המלאים, חפשו אותנו ביוטיוב או בפייסבוק. All In, הבית של הפודקאסטים.
בווישור מרימים את המורל ומורידים מחירי ביטוח. להצעת ביטוח משתלמת, חפשו ווישור או חייגו כוכבית 6835.
אנחנו מתחילים כעת את פרק 183 בפודקאסט של נדב פרי. מה שלומכם? מה שלומך, יאיר גולן?
שלום.
תראה, אני אגיד לך משהו. אנחנו מקליטים, אני בדרך כלל מעלה פרקים ביום ראשון, אני מקליט אותם או בחמישי או בשישי, אבל אני לא מציין תמיד. אני מרגיש צורך, אני כולי זרוע פאניקה, אני מרגיש צורך להגיד שאנחנו מקליטים את השיחה הזאת ביום חמישי, כן? כמה יום בחודש? הארבעה בחודש, שלושה ימים לפני החצי שנה. למעשה הפרק עולה ביום ראשון, בשישה חודשים ליום ההוא. ואתה יודע, כאילו קצת זורים בנו פאניקה היום, אז לך תדע איפה נהיה ביום ראשון כשהפרק יעלה לאוויר.
אין לי יכולת באמת לדעת מה יקרה, אבל מניסיוני הדל, אז כשכולם מצפים שמשהו יקרה, הוא לא קורה.
תשמע, איזה סיכון אתה לקחת עכשיו, תאר לך יום ראשון עכשיו, מבין ההריסות, יהיה פה ושם גנרטורים שאפשר יהיה דרכם להטעין ולשמוע ספוטיפיי, ואז יגידו, תראו מה הוא אמר.
לא, אני, אתה יודע, אני זהיר, אף אחד אין לו יכולת באמת חיזוי של העתיד, אבל בניסיוני הדל, סבירות גבוהה, בוא נאמר.
לא, הם יגיבו הרי, נכון? הם הרי אומרים שהם יגיבו, הם...
אבל תראה, מה שקרה כאן... אירוע שמצד אחד הם ירצו להגיב עליו, אבל מצד שני אני מעריך כך. אחד, התגובה לא תהיה ישירות מאיראן, כי הסיכול לא קרה על אדמת איראן. הדבר השני הוא שאני מניח שהם ירצו משהו אפקטיבי. את זה בדרך כלל לוקח זמן להכין. אתה מחכה שהיריב שלך לאו דווקא יהיה מוכן ובשיא הכוננות שלו. ולכן אני אומר, שוב, אין פה לאף אחד כאן אין יכולת באמת לחזות את העתיד. אבל אם אתה שואל אותי, מה שינסו האיראנים לעשות זה להראות שכללי המשחק השתנו, אבל לא נשברו.
אז כדי תראה, א', גם...
וזה לא יקרה, זה לא חייב לקרות מחר בבוקר, זה יכול, או בימים הקרובים.
כן, אבל יש עכשיו גם את התזמון שמחר, או שלשום, מי שמאזין לנו ביום ראשון, יום ירושלים האיראני, נכון? השישי האחרון של הרמדאן. עם כל המתח שזה מנקז אליו, ומחר הר הבית גם, לך תדע, זה כאילו, אתה יודע, זה מין פרפקט סטורם כזה פתאום נוצר כאן.
זה נכון, אבל אתה יודע איך זה. זה במזרח התיכון, בדרך כלל מקבלים את... את הדוח היומי של אמן, אין יום כמעט בשנה שהוא לא יום אזכור למשהו. אז עכשיו אנחנו מחברים את זה ליום ירושלים האיראני, ביום ראשון יהיו, או ביום שלישי שלאחר מכן, או ביום ראשון שלאחר מכן, יהיו עוד כל מיני אירועים. זה לא מחייב. אני חושב שהאיראנים לא יעשו את הדבר הכי צפוי והכי בנאלי ביום שאנחנו לא מצפים, ולכן לדעתי צפויות לנו עוד שעות ארוכות של מריטת עצבים, לאו דווקא ביום שאנחנו כולנו מתכווננים אליו.
אז רק, לא יודע, זה נקרא לאתגר את מה שאתה אומר, אבל אני אוסיף בכל אופן, כי שוב, בגלל שאנחנו ככה התחלנו ביום הספציפי הזה, אז קמנו היום בבוקר בלי GPS'ים, נכון? אין ווייז, אין הכל, פתאום נזכרתי עכשיו כשבאתי לכאן שבחזור היה לי ווייז, אבל ואז ציטוט... שאני לא מצליח להבין אותו, של ראש אמן, שאומר, אני חוזר ואומר, כמו שאמרתי, הרע מכל, מה זה?
שביעי באוקטובר נותן את אותותיו. אני מניח שכל המערכת המודיעינית בישראל, אם תרצה, שנים קדימה, תהיה מאוד מאוד דרוכה. לצערי, אנחנו לומדים את הלקחים אחרי שקרתה הטראומה ולא לפני. נדמה לי שתופעה די דומה הייתה גם לאחר מלחמת יום הכיפורים. אני ככה חוויתי את הספיחים שלה כשאני התגייסתי לצהל והייתי חייל וקצין צעיר. אז אני לא אתפלא. דרך אגב, זה גם טבעי ואנושי, אני לא אומר את זה כביקורת בכלל. שהמערכת תהיה מאוד דרוכה, ולעיתים תגיב אפילו תגובת יתר לדברים שנראים, אולי בעבר היו נראים יחסית בנאליים. פה אין בנאליה, זה אירוע רציני, ההתראות גם הן רציניות. אני מעריך שהעיתוי לאו דווקא יהיה כשאנחנו בשיא המוכנות ומתי שאנחנו באמת מצפים לו, זה אני אומר מניסיוני הדל, יכול להיות, אתה יודע, הכל יכול להיות.
אני אגיד לך איך אני רוצה שנעשה את, את השיחה הזאת שלנו, הרי בסוף אתה מגיע לכאן עכשיו בתור מועמד לרשות מפלגת העבודה, מטעם תנועת הדמוקרטים, שזה גם כן איזשהו סטרקצ'ר יוצא דופן, כן, נכון? לא יודע גם...
לא לגמרי מדויק.
אז תדייק אותי.
הרעיון הוא מאוד מאוד פשוט, אנחנו חייבים לאחד את כל המחנה הדמוקרטי בישראל, המחנה הליברלי בישראל, האיחוד הזה יקרה דרך מפלגת העבודה, אבל מפלגת העבודה לאחר, אני מקווה לעמוד בראשה לאחר ה-28 במאי, אני מקווה מאוד לאחד מיד, או מה שיותר מהר, יותר ויותר גורמים ואישים מתוך המחנה הזה.
ואז בעצם המבנה החדש יקרה הדמוקרטים.
הוא לאו דווקא...
כי כבר יש לוגו.
הוא לאו דווקא יקרה הדמוקרטים, אני בכוונה יצאתי עם מיתוג חדש בשביל לומר, אנחנו הולכים להשתנות. זה הדברים שהיו, הם לא הדברים שיהיו. אנחנו חייבים להשתנות, אנחנו חייבים להשתנות באופן המהותי, לא רק בלוגו, ואנחנו נעשה את זה.
אוקיי, אז מה שהתחלתי להגיד זה שאנחנו נדבר על זה מטבע הדברים, אבל אני כן רוצה להתחיל יותר בעניינים שנוגעים לאקטואליה יותר ביטחונית, ובאמת להשתמש ברקע שלך. ואחד הדברים שחשבתי עליו גם בדרך לכאן, אני מכיר את המונח הדתיים השלובים, אוקיי? שאתה מכיר תמיד במגזר, יש כן, ההוא מכיר את ההוא מבני עקיבא שם, כי הוא היה בשבט עם אחותו, וזה בישיבה ההיא, כולם מכירים את כולם. אז אני תוהה האם יש דבר כזה שנקרא הצנחנים השלובים.
אני יכול להגיד לך, שוב, מניסיוני הדי עשיר, יש את הגולנצ'יקים השלובים, צנחנים שלובים זה קצת יותר בעייתי.
אוקיי, אז אתה צנחן.
כן.
תמקם אותי רגע, כי אתה שם בין איפשהו, בין כוכבי לגנץ, זאת אומרת, אתה יותר צריך, תמקם אותי, מי היה מגד שלך, מי היה ממפי שלך, של מי אתה היית זה?
אני כאילו... הייתי סמגד של בני גנץ ב-890, אביב כוכבי החליף אותי, נדמה לי, 3 פעמים, כמח"ט מזרחית, כאלוף פיקוד צפון וכסגן רמטכ"ל.
הרצי הלוי איפה?
יותר צעיר, הרצי הלוי, כשהוא בא להיות מ"פ עורב בחטיבה 35, למרות שאני הייתי מ"פ איזה 4 לפניו, אני העברתי לו שיעורי עורב.
אוקיי, okay. אנחנו מדברים על שנות ה-90.
אני מדבר איתך על סוף ה-80, ראשית ה-90.
אוקיי, זה הרצי הלוי, חליבה?
חליבה עוד יותר צעיר, כשהייתי מח"ט מזרחית, הוא היה סמגד 202.
אוקיי, זאת אומרת, אתה מבין, זה, אדוני, זה גם בצנחנים, כן, אתה מבין?
אנחנו מכירים אחד את השני הרבה שנים.
אוקיי, בדיוק, אוקיי.
ודאי, ודאי.
אז אני רוצה רגע לדבר איתך על הרכיב ה... אתה בטח שמח שלא היית בשירות צבאי כאלוף.
אין שום דבר בשביעי באוקטובר שגורם לי שמחה.
100%, מקבל, אבל... זאת אומרת...
יצא כפי שיצא.
אתה לא מקנה באלה שהיו שם בתפקיד.
אני לא מקנה באלה שהיו שם, אני חושב שבאמת, מעבר להיבט הפרופסיונלי, ואתה יודע, ההיבט הפרופסיונלי, מה שעסקת בו 38 שנים, תמיד נמצא בקצות האצבעות. כישלון מהסוג הזה הוא לעולם תלקיד של כישלון מדיני וכישלון צבאי. תמיד, תמיד, תמיד. איפה שאתה רוצה לאורך ההיסטוריה. זה לא משנה אם זה ברברוסה ביוני 41, או פרל הרבור, או מלחמת יום הכיפורים אצלנו. זה תמיד תלקיד של המדיני-ביטחוני. וכאן קרתה תקלה שבאמת ניתן לזהות את השורשים שלה באמת שנים אחורה. ואם אני מתחיל בנושא המדיני, שהוא בעיניי גם הכי חשוב, נתניהו עולה לשלטון, ב-31 במרץ 2009, באמת שבועות ספורים אחרי מבצע עופרת יצוקה, הוא מקבל את הזירה הפלסטינית במצב פנטסטי. פנטסטי. רשות פלסטינית יחסית חזקה, זה סיקו חז.
נכון.
ומן הצד השני, חמאס מוחלש מאוד אחרי מבצע עופרת יצוקה. אני מזכיר, מבצע עופרת יצוקה, זה היה מבצע בניגוד לצוק איתן, עם כניסות עמוקות לתוך השטח, לא, ממש לתוך העיראק. ביטרת
הרצועה, הגעת עליה על הים.
בדיוק, הבנו שם מישגים יפים, זה גם הפתיע את חמאס, היו שם מישגים מאוד מאוד יפים. ראש ממשלה סביר, לא רק מצטיין. אני
אגיד, סליחה, לפני שזה, כן? כשאתה אומר הרשות הפלסטינית בסיקוחה, אני אגיד על זה מילה. זה בעצם השנים הראשונות של אבו מאזן, שהוא מקבל תמיכה מממשל בוש, שמביא לו מנטורים צבאיים כאלה, ומחדיר לו גם יכולות אכיפתיות,
גם
ממש.
גם אימונים בירדן, כל מה שאתה רוצה, באמת, המצב, נתניהו עולה לשלטון בפעם השנייה, באמת במצב אידיאלי בזירה הפלסטינית. ראש ממשלה סביר, לא מצטיין, סביר. אני מניח שהיה עושה את הדבר הבא, ממשיך ומחזק את הרשות הפלסטינית, מחליש עוד יותר את החמאס במבצעים צבאיים עוקבים, כדי לא לתת לו להרים ראש, בטח לא לאפשר לו בניין כוח, זו הייתה המדיניות, הייתי אומר, הטבעית וההגיונית. נתניהו עושה בדיוק ההפך, 180 מעלות.
כי נתניהו, בבסיס האידיאולוגי שלו, נגד מדינה פלסטינית, שזה לגיטימי. אתה יכול להגיד, אני מתנגד לו, אבל אידיאולוגית זה נקודה לגיטימית. אז הוא אומר, אולי במקום עכשיו לעבוד על, להכין את ה...
הלוואי, אני אומר לך, לי יש הבחנה מעט שונה. אני חושב שמה שמנחה פה את נתניהו זה 20% אידיאולוגיה, 80% פוליטיקה. והוא כבר מזמן הבין שהאבנגרד של המתנחלים הקיצוניים זה גוף פוליטי מאוד מאוד אפקטיבי, כוח מגייס בלתי רגיל, נחוש מאוד, עם איכות אנושית טובה, ולכן הוא אומר את הדבר הבא, אני צריך לחבר אותם אליי, ולכן אני אחליש את הרשות הפלסטינית, כדי שסכנת המדינה הפלסטינית לא תתרגש עלינו, ואף אחד לא יחשוב בעולם שהם מסוגלים בכלל לנהל את עצמם. וחמאס, איך אומר סמוטריץ', חמאס זה נכס. והמדיניות הצינית הזאת, הכל כך הרסנית ומסוכנת למדינת ישראל, היא זו שמובילה אותנו מאז ועד השביעי באוקטובר. עכשיו, את זה לא, אי אפשר להגיד, לשווק פוליטית, אז מה אומרים לעם ישראל? סכסוך, אנחנו ננהל את הסכסוך. אפשר כן. לסכסך את הניהול, את הסכסוך.
לנהל את הסכסוך, כן? כן.
עכשיו, מה זה לנהל?
לא, לא, אבל...
מה זה לנהל סכסוך?
רגע,
אתה
אז...
אתה יודע, זה, אפשר לחשוב שסכסוך זה הקוס קפה הקטנה הזאת, שהקוס האספרסו.
כן, אבל תראה...
אני רוצה, אני מוזיז אותה לכאן, אני רוצה, אני מחזיר אותה.
אני חושב שחלק מהבסיס של תורת הלחימה הישראלית הייתה שאתה תמיד תהיה כאן בהתקדשויות, כי אתה לא תוכל לשנות את המיקום הגיאוגרפי שלך. ולכן המטרה הפרקטית שלך היא לרווח כמה שאפשר, ולהגיע לפעם הבאה יותר מוכן. אז עצם העניין, אוקיי, אז מה שאתה אומר לגבי ההחלשה המכוונת של הרשות הפלסטינית, בסדר, אבל עצם הרצון לקנות אינטרוולים רחבים של שקט, אני חושב שהוא, אתה יודע, א', זה בטח לא נתניהו לבד, זה גם הצבא לדורותיו, וזה לא נתניהו גם כראש הממשלה היחיד
כן,
שעשה
אבל,
את
אבל
זה.
אבל השאלה היא, האם האינטרוולים האלה הם במסגרת איזושהי מדיניות כוללת? וצריך לזכור שבזירה הפלסטינית, מה שעומד בפני מדינת ישראל, זה רק שתי חלופות. זאת אומרת, ההיסטוריה תוביל אותנו, התהליך ההיסטורי הוביל אותנו לאחת משתי האפשרויות. או סיפוח או היפרדות. אין חלופות אחרות. או סיפוח או היפרדות. סיפוח...
אני הייתי בעד ההתנתקות, תמכתי בהתנתקות.
לא, לא, רגע, רגע.
זה לא אגיד... נותן עכשיו מוטיבציה לעוד מהלך דומה כזה בגדה.
אז אני תכף אשנה את דעתך. היפרדות זה הצלה לישראל, סיפוח זה סופו של החלום הציוני. וצריך להגיד את זה חד וברור. עכשיו, מה היו הטעויות? ניסינו הרי בעשורים האחרונים להיפרד פעמיים, תהליך אוסלו וההתנתקות. מה היו בעצם השגיאות? כי שני המהלכים האלה היו נכונים מאוד מבחינה קונספטואלית. השגיאות היו כאלה. זה שהפתרנו, אותרנו את האחריות הביטחונית בידיים פלסטיניות, לפני שהיינו יכולים להיות בטוחים שהרשות הפלסטינית באמת תילחם בטרור. וזו הייתה טעות.
אז מה אתה מציע?
אני מציע את הנוסחה הבאה. היפרדות אזרחית מוחלטת עם אחריות ביטחונית גוברת. כלומר, מצד אחד אנחנו מקטינים את החיכוך האזרחי, מקטינים את היכולת...
איך אתה עושה את זה?
תכף אני אסביר, מקטין את החיכוך האזרחי, מקטין את האפשרויות לטרור, מקטין את האפשרויות הפעולה לגורמים קיצוניים.
איך אתה עושה את זה?
אני מחלק את השטח. קובע גבול ברור בשטח. אני רוצה להגיד לך יותר מזה.
פינוי ההתנחלויות.
אני רוצה לפנות רק את אותן התנחלויות שלא מאפשרות רצף פלסטיני. אין שום סיבה...
גבר? מה זה?
זה רק גבר. אין שום צורך לפנות, לא את השכונות של מזרח ירושלים, השכונות היהודיות, ולא צריך לפנות את כל היישובים צמודי גדר. אנחנו לא נפנה את גוש עציון, וכנראה גם לא נפנה את קרני שומרון ואת אריאל. אבל כל השאר אפשר לפנות. ואני אומר לך, זה גם לא איזה היקף אדיר של אנשים, אבל אנחנו צריכים ליזום את זה, אנחנו צריכים להבין את זה, שחיוני לחלק את הארץ, להקטין את החיכוך, ולייצר איפשהו בעתיד, את האפשרות לחיות אחד ליד השני בשלום.
זאת אומרת.
ועד שזה לא יקרה, אחריות ביטחונית גוברת שלנו, אומרת, חופש פעולה בשטח.
אוקיי. זאת אומרת, זה לא מדינה פלסטינית, מה שאתה נתאר כאן.
נכון מאוד, אבל אני לא נוטע אשליות בידי גורמים משיחיים, שאוטוטו אנחנו כובשים את כל הארץ, מגיעים למלחמת גוג ומגוג, מגרשים את כולם, ומיישמים את תוכנית ההכרעה של סמוטריץ'.
כן. אוקיי, אתה חושב שזה משהו ישים? זאת אומרת, נגיד, אוקיי, ממשלה וזה ופה,
זה לא עניין של ישים מחר בבוקר. זה עניין, האם אנחנו בוחרים בדרך הנכונה? אתה שואל אותי על מה צריכה להיות מערכת בחירות במדינת ישראל? על זה. כי מה שאמרתי עכשיו, זה לא להיות נחמד או לא נחמד.
זהו, כי אני אגיד לך משהו, האינטרפטציה, ולכן באמת רעיון המדינה הפלסטינית מתקבל בעין הרבה פחות אוהדת היום במדינת ישראל.
לא אמרתי מדינה.
בדיוק, האינטרפטציה זה אומר, מה, עכשיו נעשה גם התנתקות שהם יראו על נתב"ג ותל אביב?
אני אומר דבר מאוד מאוד...
לא שהם לא יראו את זה עכשיו, אבל כן.
אני אומר דבר מאוד מאוד פשוט. אנחנו צריכים להכריע. כציונים, מה טוב לנו? ומה שטוב לנו זה להיפרד מהפלסטינים. סיפוח הוא אסון, היפרדות היא חבל הצלה. זה מה שיכול להבטיח את קיומנו פה בריאה ארוכת טווח. אין קיום למדינת ישראל בלי רוב יהודי מוצק, אין קיום למדינת ישראל אלא כמדינה חופשית ודמוקרטית. שני העקרונות האלה חייבים להישמר, הם לא ישמרו, אנחנו גוזרים על עצמנו את אובדננו, וזה לא בגללם, זה בגללנו, ואת המהלך הזה צריך ליישם לא בגללם אלא בגללנו.
טוב, עכשיו בעצם איך הגענו לכאן? הגענו לכאן בגלל שהתחלנו לדבר על הכישלון של השבעה באוקטובר.
יכול להרחיב עוד משהו קטן?
ודאי.
תראה, זה גם, צריך פה להסתכל על הממד של הביטחון הלאומי בראייה יותר רחבה. אנחנו מול איום איראני הולך ומתגבר. אנחנו נצטרך לגבש חזית אזורית וחזית עולמית נגד איראן. ואני מרשה לעצמי לומר שהסכנה שאיראן תהיה גרעינית היא סכנה מוחשית, וכנראה לא נוכל לסכל את זה. ולכן, כדי לחבר אלינו את המדינות הסוניות המתונות, כדי לחבר אלינו את האמריקאים, את האיחוד האירופי, מדינות נוספות שיתמכו בנו, אנחנו חייבים להראות התקדמות חיובית בזירה הפלסטינית. אחרת, אף אחד לא ילך איתנו.
כן. עכשיו, בוא נדבר רגע, נחזור לכישלון של השבעה באוקטובר, ותנתח לי אותו... אתה יודע מה, בוא אני אגיד לך משהו. קשה לי עם העובדה שאנחנו חצי שנה אחרי, אני מאחל כמובן לרחת מחקר הפורש בריאות ו...
בריאות טובה ואריכות ימים.
אריכות ימים.
איש נהדר, המצער.
ובאמת, מכל הלב. אבל אני לא מבין למה ראש אמ"ן צריך להיות בתפקיד, ולו בשביל מראית העין. אמרת שאתה נוטל אחריות, עם כל הכבוד זה צריך לבוא גם עם תוכן. אז הרמטכ"ל עוד יש מלחמה, ואלוף דרום יש מלחמה, וראש שב"כ עוד יש מלחמה, אבל אם אתה רוצה לסמן גם לדרג המדיני שהוא חייב לקחת אחריות, אתה צריך להיות גם ישר מספיק, ולהגיד, אוקיי, אדוני, אתה כבר יכול, תודה רבה.
האמת, לא השקעתי יותר מדי מחשבה בעיתוי המדויק, ולא נראה לי שיום קדים, היום אחורה, זה מה שמשנה, ואני משוכנע...
אנחנו היום חצי שנה.
אני משוכנע שבוא נשים בצד רגע תאריכים עגולים וימי אזכור עגולים, אז אני חושב שזה יקרה ממילא. ראש אמ"ן, הרמטכ"ל, אלוף פיקוד דרום, כולם מבינים שהם בסופו של דבר יישאו גם באחריות אישית, וגם ראש השב"כ. אני מוטרד ממשהו הרבה יותר רחב מזה. המלחמה הזאת מתנהלת ללא מטרות מלחמה מציאותיות, היא מתנהלת ללא אסטרטגיית יציאה, היא מתנהלת ללא מצבי סיום מוגדרים, היא מתנהלת ללא ניסיון להגדיר מהו ההישג המדיני שצריך לנבוע מתוך המשבר הצבאי.
אז הישג מדיני זה בוודאי אחריות הדרג המדיני, אבל הדברים שנגעת בהם קודם, הכל, מי אחראי לזה?
הכל דרג מדיני. דרג
בסדר, עצמך חיים קלים.
לא, חס וחלילה.
כי אתה יריב פוליטי של דרג מדיני, אז אתה לוקח את זה לשם, אבל... לא, לא, לא. זאת אומרת, אם אנחנו חצי שעה נלחמים, ואתה אומר, המלחמה לא מתנהלת טוב, אז אתה לא יכול לפתור את הדרג הצבאי.
קודם כל, מטרות מלחמה, מי שאחראי להגדיר אותם, זה דרג מדיני. זה לא דרג צבאי, כי לעולם המעשה הצבאי צריך לשרת תכלית מדינית. גם קלאוזוויץ הידוע קבע זאת במסמרות, וזה נכון, ככה זה צריך להתנהל. זה שנתניהו אומר, אנחנו גם נשמיד את החמאס וגם נשחרר את החטופים, הוא משקר. הוא פשוט משקר, אבל אני לא אומר את זה פוליטית, אז זה כאילו נראה בסדר, את הבר פלוגתא הפוליטי שלו, זה לא העניין בכלל. כל אזרח שלא משנה מה דעתו הפוליטית, מבין היטב שאי אפשר לשחרר 134 חטופים, וגם להכריע את חמאס. 134 חטופים צריך לשחרר בהסכם, וההסכם הזה יהיה עם חמאס, וזה אומר שחמאס מוחלש מאוד, הוא כבר היום מוחלש מאוד, זה חמאס מוכה מאוד, זה חמאס שלדעתי אנחנו צריכים לוודא, בעיקר שהוא לא יכול להתעצם שנית, תכף נדבר על זה.
בשביל עסקה נגיד שמדברים עכשיו על 40 חטופים, כן? האם הדרישה שאומרת, בלי בידוק שם במעבר של נצחים, זו דרישה שהיא מקובלת בעיניך?
אני נזהרתי מהיום הראשון, או מי שהעסק, שהעניינים האלה של עסקאות הפכו לרלוונטיים, לא לדון בפומבי בפרטי העסקה. אני חושב שזה לא אחראי, וזה גם לא רציני. בינינו, זה נעשה בחדרי חדרים, וזה נעשה בעיקר עם הנחיות של דרג מדיני, שאומרות לנושאים ולנותנים, יש לכם חופש פעולה או אין לכם חופש פעולה. אני מתרשם שנתניהו לא רוצה עסקה, שהוא גורר רגליים, שהוא שולח את הנציגים הישראלים עם חבל מאוד מאוד קצר, וזה לא נעשה, זה לא נעשה סתמית.
אבל תחשוב, הוא עושה את זה, הוא עושה את זה. הוא רוצה, הוא מדבר על ניצחון מוחלט. הוא מבין, כן, שהוא לא יוכל, אתה יודע, ולו בשביל התכלית הפוליטית שלו, כן, הוא לא יוכל לבוא ולהתהדר בהישגים ברגע שיש שם 140 חטופים. 134.
בדיוק זה העניין. אני חושב שנתניהו היום לא משרת את האינטרס של מדינת ישראל, אלא את האינטרס הפוליטי שלו בלבד ושל ממשלתו. האינטרס הפוליטי של, האינטרס האמיתי, הלאומי של מדינת ישראל הוא כדלקמן. להגיע לעסקת חטופים מה שיותר מהר, להפסיק את הלחימה בדרום. הפסקת הלחימה בדרום, בסבירות גבוהה, תאפשר את הפסקת הלחימה בצפון. היא תאפשר למסד בגבול מצרים, רצועת עזה, איזשהו מנגנון פיקוח בינלאומי, יכול להיות בהובלה אמריקאית, על בסיס כוח ה-MFO, הכוח ההפרדה בסיני, אולי עם שותפים נוספים. היא תאפשר להתחיל למסד בתוך רצועת עזה, איזשהו גורם שינהל את המאמץ ההומניטרי ואת מאמץ השיקום. כל הדברים האלה צריכים לעשות כמובן באופן שחמאס לא יוכל להתעצם, זה דגש מאוד מאוד מרכזי. דרך אגב, בשביל זה היינו צריכים בכלל להתחיל את המלחמה בגבול רפיח ולא בצפון רצועת עזה, אני שם את זה רגע בצד. זה מה שהייתה עושה מדינה סבירה, ואז היינו יכולים להתחיל את מסע השיקום של הצפון והדרום. אנחנו שכחנו, או לא הזכרנו עד עכשיו, שיש פה שני חבלי ארץ סמוקים, שלמעשה איבדנו את היכולת, אתה יודע, לנהל שם חיים נורמליים.
אתה דיברת מקודם כנגד המדיניות שאפשרה לחמאס להתעצם. אבל אם התרחיש שאתה מתאר כאן עכשיו קורה, ובעצם המלחמה, זאת אומרת, המלחמה בדרום מסתיימת, ובעקבותיה גם הפסקת האש בצפון, אז חיזבאללה יחזור להתעצם. אז כי יש משומר, עכשיו צריך להיכנס גם לשם.
זו אמירה שאני יכול להבין אותה, אבל מדינת ישראל כרגע לא יכולה לנהל בשום היבט שהוא מערכה צפונית, מהטעמים הבאים. אחד, המחסנים ריקים. שתיים, אנחנו לא באותה שורה עם ארצות הברית של אמריקה. כלומר, חופש הפעולה שלנו לדעתי לא קיים בכלל. האמריקאים לא רוצים מערכה צפונית, כי הם מבינים שמערכה צפונית יכולה להתגלגל בקלות למערכה אזורית, כולל מעורבות ישירה של איראן. מעורבות ישירה של איראן עלולה לגרור את ארצות הברית של אמריקה ללחימה פה במזרח התיכון. שנת בחירות, הנשיא ביידן לא רוצה את זה. ולכן הנשיא ביידן, ביום העשירי ללחימה, בא לכאן, שהוא לפני שהוא מגיע לכאן, הוא כבר מוציא קבוצת קרב נוספת, עם נושאת מטוסים במרכזה לאוקיינוס ההודי, הוא מתחיל לבנות כוח אווירי בירדן ובקפריסין, הוא אומר לאיראן עם דיר בלק, אם אתם תנסו לחמם את האווירה, אנחנו נפעל כנגדכם, במקביל הוא יושב עם נתניהו, וכנראה לא מלטף את ידו, אלא אומר גם לו באנגלית שכה, דיר בלק, דיר בלק. אתה לא תסבך אותי במלחמה שהיא לא שלי, שהיא לא באה מתי שאני רוצה.
כן, שזה גם מתחבר ולכן, עם הסיפור של העשרה, 11 באוקטובר, עם המתקפה שלא הייתה, כן?
לכן, ברצועת עזה יש לך חופש פעולה, לך, כן. לישראל יש חופש פעולה מלא, אבל זה תיחום המערכה. אני אדאג אפילו שבא אוקיינוס ההודי ובים סוף, לא תתרחב המערכה. ולכן הוא עוזר לנו מאוד גם מול החוטים בתימן.
זה יהיה נכון לומר שמבחינת מעמדנו ומצבנו האסטרטגי, הביטחוני העמוק ביותר בכל תקופותיך כאדם בוגר, אנחנו בתקופה הקשה ביותר?
חד משמעית. מעולם מדינת ישראל לא הייתה במצב כל כך עלוב. אנחנו בשיא העליבות. שמע, אני מסייר בצפון, יום ראשון אני ישוב בצפון, אני אומר לך, אני מתבייש. מתבייש. אנחנו, נוכח איום, החרבנו חבל ארץ שלם, אני לא יודע מי יחזור הביתה בכלל. בדרום, המצב הוא נורא. שמע, אנחנו חצי שנה אחרי, עוד לא התחילו באף ישוב לבנות הבניינים מחדש. חידלון ממשלתי ברמה הזאת לא ראיתי מעולם. מעולם. שמע, חווינו כבר חוויות קשות, נכבשו לנו יישובים במלחמת העצמאות, הכל הוקם מיד.
אבל באופן שבו האויב מסתכל עלינו?
אני חושב שההרתעה הישראלית, כושר ההרתעה הישראלי נפגע אנושות, יהיו לזה מחירים, שלא יהיו לנו ספקות.
מה?
יאתגרו אותנו, אין לי ספק בכלל. יאתגרו אותנו, זה לא, כולם מסתכלים מסביב ואומרים, זו מדינת ישראל, דרך אגב, זה יכול להימנע. אבל כדי שזה יימנע...
סליחה רגע, אבל מה שהנחתנו על עזה, לא שיקם את ההרתעה שלנו?
כמו שאני מכיר את האזור הזה, לא. הם העיזו, אנחנו צריכים להסתכל על זה מהזווית של הצד השני. הזווית של הצד השני, היריב הכי חלש של מדינת ישראל, השית עליה ביזיון צבאי וביזיון לאומי בקנה מידה היסטורי.
והשמיט עצמו במידה מסוימת.
אני לא בטוח שכך זו התפיסה העצמית שלהם, אני לא בטוח שככה זה ייזכר.
אני רואה, אתה יודע, כל מיני צייצנים ישראלים שמתרגמים צייצנים מעזה. אז שוב, אתה יודע, אני לא יודע כמה זה... הם אומרים, גם אלה שהם שונאים אותנו ורוצים במותנו, כועסים על החמאס על המתקפה הזאת.
יכול להיות, תשמע, אני לא יודע כרגע...
כי הם אוכלים אותה, אתה מבין? ועובדה גם שלבנון, אנחנו שם לוקחים יותר ויותר ויותר, הם אמנם גובים איתנו מחיר, כן? אבל אתה יודע, אין להם חשק למלחמה מלאה, לפחות בינתיים.
אני יכול להגיד לך מניסיוני, ככל שמתרחק, מי שילמד אולי את הלקח, זה הפלסטינים בעזה, אולי הפלסטינים באיוש, ככל שמתרחקים ממוקד הלחימה, הסיפור הוא זה שקובע, ופחות מה שבאמת קרה בשטח. ואני חושב שמבחינת האיראנים, שהם היום מייצרים את החזית הפעילה המשמעותית ביותר כנגד מדינת ישראל, הם מסתכלים על זה ושואבים עידוד. הם באמת רואים את החברה הישראלית קורסת מבפנים, הם באמת רואים את השלטון הישראלי הולך ומשחית את עצמו לדעת, שלא תחשוב שהם לא ערים לכך, הם רואים את העלייה של הלאומנים הקיצוניים בתוך ישראל, ומחככים ידיים בהנאה, והם אומרים, ישראל אכן חלשה, אכן קורי הקביש, עוד לחץ ועוד לחץ ועוד לחץ, ודרך אגב, תפיסתם ההיסטורית היא תפיסה רחבת היקף. אנחנו שוכחים, זו מדינה עם היסטוריה ארוכה, היא הייתה 3 פעמים אימפריה לאורך ההיסטוריה.
כן.
התפיסה שלהם היא תפיסת זמן אחרת, אז, ובתפיסת הזמן האחרת הזאת הם אומרים, בסוף אנחנו נעיף אותם מפה.
אז תן לי רגע לבוא אליך עם הטיעון הימני, ולהגיד לך, אחרי כל מה שאתה אומר, אז מה שאתה רוצה לעשות זה לפנות יהודים מבתיהם? איך הם יראו את זה? הם יראו את זה בתור זה שאתה עכשיו נכנע והם צריכו באמת לקפל אותך.
בדיוק ההפך. אנחנו היום צריכים להבין דבר פשוט. הרגעת הזירה הפלסטינית תחזק את העוצמה שלנו מול איראן. היא תאפשר לנו לכרות בריתות אזוריות. היא תאפשר לנו להבטיח את תמיכה אמריקאית ואחרת, בלתי מסויגת. לא רק אנחנו תופסים את האיראנים כאיום. אבל אף אחד לא ילך איתנו, אף אחד לא ילך איתנו, אם אנחנו לא נראה כיוון חיובי, כיוון שבמרכז שלו ייפרדות, גם אם לא מדינה מחר, פלסטינית מחר בבוקר, אף אחד לא ילך איתנו, אף אחד לא ישתף איתנו פעולה, אם לא נראה התקדמות חיובית בזירה הפלסטינית. וצריך להבין את זה, זה כלים שלובים, בכלים השלובים האלה צריך פיקחון מדיני ופיקחון ביטחוני, ומעל הכל, ההיפרדות מהפלסטינים זה אינטרס של מדינת ישראל. זה לא בשבילם, זה בשבילנו. כי אנחנו חייבים מדינה עם רוב יהודי מוצק. לא תהיה פה מדינה עם רוב יהודי מוצק, הלכה מדינת ישראל.
טוב, בוא נדבר קצת על אירועי השבעה באוקטובר מבחינתך. בכל אופן אפשר להתעלם. שאלתי אותך מקודם איפה אתה גר, לא זכרתי, אמרת לי שאתה בראש העין גר, יחד עם הרבה לשעברים בצהל, בהם רמטכ"ל ודוברת, כן? באיזה שלב אתה עולה על מדים?
שבת בשמונה בבוקר אני כבר מבין שמשהו פה, זה לא עוד פיגוע טרור, ואני אומר לרעייתי, רותי, זה הזמן לשים מדים, מצאתי לשמחתי את הנעליים במחסן, ו...
זה, כאילו, ראיתי גם את ישראל זיו וטיבון, מה, כל אלוף יש לו מדים גם אחרי שהוא פורש? מדי בית בארון?
תקן אותי אם אני טועה, נראה לי שכל חייל פחות או יותר שזה בצהל, יש לו לפחות זוג מדים אחד.
אוקיי, אוקיי,
טוב,
כן. תפסת או תגלצני, כן?
אחרי 38 שנות שירות, אתה... יש לך זוג מדים. עליתי על מדים, ואמרתי, ניסוע לקריה, אתה יודע, כל האלופים הוותיקים מתקבצים בקריה, אמרתי, אני אבלבל שם את המוח ל...
נשק אין לך, נכון?
אין, מה פתאום. למה שיהיה לי נשק? אני יורד למפקדת פיקוד העורף ברמלה, אני גם, זה מקום שפיק...
היית אלוף פיקוד העורף.
פיקדתי עליו, אני כמובן מתקבל שם בזרועות פתוחות, נכנס לחמ"ל, לחדר המלחמה, מסתכל על המסכים, שמע, חשכו עיניי. חשכו עיניי. אני יושב ליד קצין האג"ם הפיקודי, שאלות, תגיד לי, על המסך, אני רואה רכב מסתובב ויורה לכל עבר, איפה זה? אומר לי, אופקים. ושם, זה סדרות. וואו, באמת, אני אומר לך, חשכו עיניי. בקיצור, הבנתי תמונת המצב, עליתי ללשכה של אלוף הפיקוד, צריך לומר, איש יוצא מן הכלל רפי מילו, אלוף רפי מילו, אני שמתי לו דרגות הקצונה על הכתף, אי שם בראשית שנת 93.
כן, בהמשך לתחילת שיחתנו, כן.
כן, ובעצם סוף 93, ואני אומר לו, רפי, אני אהיה השליח האישי שלך לדרום. בסדר? הוא אומר, שמע, לאלוף, זה נורא נוח שיש אלוף שמכיר גם את ענייני פיקוד העורף.
שהתקשורת בטלפונים רגילים תהיה?
סלולר, מה יש
לי
שם?
כן, לא יודע אם...
פיקוד העורף זה מותר.
אוקיי.
ואני אומר לו, יאללה. אני ארד, ואני אהיה פשוט העיניים שלך קדימה. זה מאוד נוח לאלוף, שיש לו מישהו שמכיר את
העבר. בפיקוד העורף, מה תפקידו? לפנות אזרחים שם בנקודה הזאת? זה כאילו מבחינה צבאית, מה הסמכות שלו?
כרגע התפקיד שלו לעסוק קודם כל בהתגוננות אזרחית, בסיוע אזרחי, בארגון המערכת של, אתה יודע, ללחימה.
אוקיי.
כי ברור שהולכים פה ללחימה מתמשכת.
אז יצאת מרמלה לדרום.
יצאתי, חתמתי על נשק, וסט, קסדה, וירדתי לדרום, הגעתי למחנה הורים, אני חולף, אתה יודע, כשאתה נוסע למחנה הורים, אתה חולף על אופקים, אני רואה יורים בתוך אופקים. אתה לוקח זמן עד שאתה מבין, וואו. נכנסתי למחנה הורים, ממש דקות אחרי שהקרב שם הסתיים, אני חייב לציין שם שחיילי מחוז דרום של פיקוד העורף, יחד עם חיילים של פלוגת התצפיות מגדוד 414, בפיקוד ממפאית, למי שיש לו ספקות, פשוט נלחמו יוצא מן הכלל. נלחמו בגבורה, ואחרי ההלם הראשוני, שבו המחבלים הצליחו להרוג כמה וכמה חיילות וחיילים, הם התעשתו, הגיבו במהירות, הרגו את כל 10 המחבלים.
ומה אתה עושה כשאתה מגיע שם?
אני עוזר להם להתארגן, אני עוזר להם...
אתה לוקח פיקוד?
כן, לא תופס פיקוד. יש שם סגן מפקד המחוז עצמו נפצע, הסגן המפקד המחוז, דרך אגב, נפצע והמשיך להילחם, הוביל את הקרב עד שהוא יסתיים. הוא עולה, אני ממש ככה מדבר איתו, הוא עולה לאמבולנס ונוסע לבית החולים. סגן מפקד המחוז כבר שם, אנחנו יחד מתקסים את צה"ל, מה צריך לעשות, איך צריך להתארגן, סורקים את הבסיס, מוודאים שאוספים את האמצעי הלחימה של המחבלים, מביאים חבלנים, מטהרים את השטח, ואז להפתעתי אני מקבל טלפון מאחותי, ששואלת אותי אם אני יכול לחלץ מישהו מהאזור של הנובה פסטיבל.
ידע שאתה באזור?
לא. פלטה אליה חברה של חברה, אמרה, שמעתי שאח שלך היה פעם בצבא, אולי הוא יכול לסייע במשהו. פנתה אליי, לא היה לה מושג איפה אני, פנתה אליי, אמרת, תשלחי מיקום. שלחה את המיקום, הסתכלתי על הגוגל מפ, 12-15 קילומטר מאיפה שהייתי, אמרתי, יאללה. נצא לשטח, אתה יודע, אתה מחפש מה לעשות בכאוס המוחלט שהיה באותו יום, אתה מחפש מה אתה יכול לעשות, במה אתה יכול לתרום, כיוון שאני מכיר טוב מאוד את השטח, מניסיוני הקודם.
האופציה של לשבת בבית לא עמדה על הפרק בכלל?
חס וחלילה.
כן, לא, אתה לא יכול, כאילו, אוקיי.
חס וחלילה. ודאי, צריך לקחת יוזמה. תראה, זו תפיסתי, אני לא רוצה לקחת את זה לפוליטיקה, אבל באמת תפיסתי העצמית, כישראלי גאה, כציוני בדם, אנחנו אקטיביים, אנחנו לוקחים יוזמה, אנחנו לא פסיביים וממתינים שיקרה משהו. אנחנו תמיד בצד היוזם. ומבחינתי, לכן לשבת בבית זה בלתי נסבל. יש פה מצב חירום, צא, תעשה את הכי טוב שאתה יודע, וההמשך ידוע.
אז אתה מגיע לנובה, לאתר שם, נכון? לאזור?
לא, בהתחלה אני מגיע על השלושה הראשונים שמצאתי בשטח, הצליחו לצאת מערבה ולהתחבא בתוך קבוצת עצי שיטה, קוצנים, ממזרח לאתר המסיבה, אני מגיע אליהם ומוציא אותם מהשטח, ובעצם רק בחילוץ השלישי, אני מגיע ממערב ל-232, ממש קרוב לאתר הנובה, ואני חייב לומר שזה המחזה הקשה ביותר שראיתי בחיי, ואני איש מנוסה. וראיתי כבר לא מעט גופות, ונלחמתי לא מעט, נפצעתי, אבל מה, זה גיא הרגע. פשוט גיא הרגע, אתה נוסע ל-232, וזה גופות של...
מחבלים לא היו שם כבר?
מחבלים הרוגים, אבל בעיקר אזרחים הרוגים, נשים צעירות, גברים צעירים, משני צידי הדרך, מכוניות מחוררות, מחזה קשה מאוד, קשה מאוד. ואני... אני מספר את זה הרבה, בשלב הזה, אחרי שחילצתי את האדם האחרון, והתחלתי לנסוע לאיתי על ה-232 לכיוון צומת רעים, כדי לצאת איתו מהשטח, אני ממש זוכר את הרגע, את המחזה שראיתי באותו רגע, ופה הרגשתי פעם ראשונה פשוט זעם נורא. באמת זעם כבד, זה כעס כזה שאתה אומר, זה לא רק מה שחמאס עשה לנו, זה לא השפלה לצבא האהוב שלי, זה גם איך הבאנו את זה על עצמנו. איך אנחנו כבר, באמת, מינואר בתהליך הרס עצמי, שהוא נורא, נורא, ועל מה? על מה? על שחיתות של בן אדם אחד, על הזיות משיחיות של איזה קבוצה קטנטנה בחברה הישראלית, על... איזה חישובים
זה
סקטוריאליים.
זה כל זה שאתה עושה שם את הסיבובים בשבעה באוקטובר?
כן, אני אומר לך, ממש כעס נורא, פה אני מפרש את זה קצת יותר, אבל אני אומר לך באמת, כתחושה שהתעוררה בי, זה ממש, אני זוכר את השנייה שזה קרה, ומאותו רגע זה מלווה אותי כל הזמן.
אוקיי, עדיין קצת רק על הטכנאות הזאת של השבעה באוקטובר מבחינתך. כמה סיבובים כאלה הלוך חזור עשית?
שלושה.
אוקיי, שבכל סיבוב כמה הכנסת אנשים?
סך הכל שישה אנשים הוצאתי מהשטח.
שאחד מהם זה הבן של גונטאז', נכון?
כן,
ששמה זה...
כן. זה בסבב השני.
זאת אומרת, ובאיזשהו שלב נתקלת במחבלים שירו?
לא.
לא,
אוקיי. רק שעברתי על פני קיבוץ רעים, בזמן שאני נוסע על הכביש, אז עוד הייתה לחימה בתוך רעים, אבל חשתי מספיק בטוח, כי היו שם עוד מספיק כוחות צבא, שהבנתי שהם מתעסקים עם הלחימה עצמה.
ובערב, כאילו, באיזה שלב אתה אומר, אוקיי, סיימתי את המשימה, אני...
שיורד את החשיכה, אמרתי, אני לא מסתובב בשטח הזה, שלך תדע איפה עוד יש בו מחבלים, להסתובב שם בחשיכה זה נראה לי לא סביר. אתה אפילו לא יכול לדעת שיש עליך איום, אז...
כן.
נראה לי לא סביר.
ומי יום ראשון פשט את המדים והמשכת...
לא, לא. אני בעשרת הימים הבאים הייתי על מדים.
כבר לא זוכר בדיוק, אוקיי.
לא, עשרת הימים הבאים הייתי על מדים, גם ניסיתי לסייע במרחב האזרחי, כשליח של אלוף פיקוד העורף, וניסינו לארגן את המערכת האזרחית יותר טוב, כולל קצין מצוין של פיקוד העורף שירד למפקד האוגדה, כולל לפתור את כל הבעיות האזרחיות מול הרשויות המקומיות. ביקרתי במועצה האזורית אשכול, במועצה האזורית שער הנגב, בשאר המועצות האזוריות באזור. ניסיתי פשוט לעזור ולארגן. יצא לי כמובן, מתוקף ההסתובבות, להגיע לכפר עזה, להגיע לבארי, להגיע לשטחי הכינוס, ששם התחילו להצטבר כוחות צהל, להעביר תדריכים לכוחות צהל לקראת הכניסה, זאת אומרת, עשיתי את הכי טוב שאני יודע בעשרת הימים הבאים, כשראיתי שהמערכת מתייצבת, החלטתי שמתוך רצון גם להביע את קולי בזירה הציבורית, שאת זה אתה לא יכול לעשות על מדים, להוריד את המדים, להודות על אלוף פיקוד העורף אל האנשיו, ולצאת את דרך חדשה.
אוקיי, עכשיו תן לי רגע לתת לך איזושהי חוות דעת שמתבונן מהצד. אתה בעצם מאז נאום התהליכים שלך כסגן רמטכ"ל, הפכת להיות דמות שנויה במחלוקת, ובעיקר הפכת להיות דמות שמעוררת המון המון כעס מהצד הימני של המפה. בין היתר בגלל צורת הביטוי שלך, המאוד ישירה ודוגרית ובוטה לא מעט פעמים. ובא האירוע הזה של השבעה באוקטובר, ובאמת האופן האירועי שאני אומר את זה לך ולהרבה אנשים אחרים, דווקא כי אני לא במקום, אז אני כן נשאר בבית, כן? אז כל מי שעושה את הדברים האלה, אני באמת, זה ראוי להערכה, השיחה שלך עם גונטה שהוא השמיע אותה, כן, איפה, מה, אוקיי, אני בא, כן. זה באמת, זה, אני מסיר את הכובע. וקנית בעצם המון קרדיט ציבורי, כי ראו באמת גבורה, התנהגות כמו שאתה אומר, פשטתי את המדים, חזרתי להיות בעצם אותו יאיר גולן שהרבה ציבורים בישראל רואים בתור בן אדם ששונא אותם, שמסית נגדם, שמפלג נגדם. ועכשיו, אתה יודע, כשאנחנו נמצאים חצי שנה וחזרנו על מלא לשישה באוקטובר, אני שואל אותך אם לא חבל.
לא, אין בי שום שנאה באמת לאף אחד. יש פה יריבות פוליטית קשה עם חלק מהאנשים, אבל אני אומר לך גם ביחס למתנחלים, 99% מהם הם אנשים על הכיפק, אזרחים תורמים, משרתים, לא מעט מהם שילמו בחייהם, אין בי כלפיהם שום כעס.
אפילו כפוליטיקאי, אני חדד אולי, אולי לא הייתם, היית צריך אולי לנצל את ההזדמנות ולבנות מחדש את דמותך הציבורית על גבי האירוע הזה של השבעה באוקטובר.
אני, לפני השבעה באוקטובר, טרחתי להקפיד על האמת, ואני מקפיד על האמת גם מאז, ואני חושב שצריך לדבר ברור, וצריך להפסיק לטייח דברים, ולומר בכל חד משמעי, הנושא הפוליטי, הסבוך ביותר, הקשה ביותר, וכנראה הגורלי ביותר לעתידה של ישראל, הסוגיה הפלסטינית. וזה עמד כסוגיה מרכזית בפני הציונות, לפני הקמת המדינה.
זו אמירה סופר לגיטימית, אבל על הדרך אתה מצליף בלשונך.
אני מצליף בלשוני, כי אנחנו מתמודדים עם מכונת רעל, שלא חוסכת, זה די מפתיע אותי, אתה יודע, שבאים אליי, שמע, תנתח את כל האמירות שלי, הם באמת בשפה עדינה יחסית, ביחס לרעל ולרשע ולגועל נפש, אנחנו חוטפים מכונת הרעל הביביסטית. אין בכלל מה להשוות. ולכן, תראה, אני לא משתמש לא בסקרים, לא בשקרים ולא בפייק ניוז ולא בעלילות שווא. מה שאני אומר הם דברים מגובים, אחראיים, רציניים, הם נאמרים בשפה ישירה. אני חושב שהגיע הזמן שהמחנה שלי כולו ידבר בשפה ישירה. הניסיון לטייח את הדברים, להעלים אותם, להסתיר אותם מתחת השטיח, זה לשרת את הימין. וזה דעתי טעות פטלית. אני גם חושב שיותר ויותר אנשים מבינים שזה כבר לא בדיוק הימין המחנה הלאומי, הנה המחנה שקשל כל כך אנושות, והשמאלנים הבוגדים. זה קצת יותר מורכב.
אבל אני חושב
שה... זה הרבה יותר מורכב. אני חושב שהגיע הזמן שנאמץ שפה פוליטית חדשה, ונשאל את עצמנו מי רוצה שישראל תהיה מדינה מודרנית, דמוקרטית, ליברלית, שמושכת אליה את יהדות העולם, שברובה המוחלט היא יהדות ליברלית, ומי רוצה שתהיה פה באמת דיקטטורה משיחית, שדוחה מעליה את כל אומות העולם, כולל את היהודים.
אבל יהדות העולם היא אולי ליברלית, אבל יהדות ישראל, כנראה, אולי למרבה הצער, היא פחות ליברלית. וכדי להיות פוליטיקאי פרגמטי במובן זה, שהוא משאיר לעצמו אופק להישגים אלקטורליים, אז יכול להיות שאתה צריך להיות יותר בני גנץ, או חילי טרופר, ופחות יאיר גולן.
יש מספיק בני גנצים. אני חושב שבמשך 5 מערכות בחירות זה לא הציל אותנו. וזה לא הציל אותנו כי לא ידענו לעלות לזירה באמת ולהילחם. ואני חושב שזה מספיק. יש לנו מזה מספיק. הגיע הזמן שנאמר בצורה ברורה, זה החזון של מדינת ישראל, אותו אנחנו צריכים לממש. אני דרך אגב מאוד לא קיצוני בהתנהלות הפוליטית, אני לא שולל אף אחד, אפשר לשבת עם כל אחד, למעט לאומנים קיצוניים משיחיים ומושחתים, שאיתם אני לא יושב, אבל כל השאר, כולל חרדים, לגמרי לגיטימיים, אפשר לשבת עם כולם, אפשר לעשות עסקים עם כולם, וגם אני מספיק בוגר ואחראי, על מנת להבין שגם אני צריך לעשות פשרות. אבל חייבים לבחור דרך. אנחנו עוברים מעידן הנכלוליות הפוליטית לעידן ההכרעות. ואני אצטרך להכריע בנושא המדיני-ביטחוני, ואני אצטרך להכריע בנושא החרדי ומידת האוטונומיה של הציבור החרדי, ואני אצטרך להכריע בסוגיה של השוויון, איזה מין מדינה אנחנו רוצים שתהיה כאן, ואני אצטרך להכריע בנושא של הקשר שלנו עם יהדות העולם, שמסתבר שהוא כל כך חשוב לקיומנו, ואני אצטרך להכריע גם בנושא של איך מחזקים את הדמוקרטיה שלנו. כל חמשת הנושאים האלה אני אצטרך להכריע. ואני חושב שבשביל זה צריך לבוא אל הציבור, עם תפיסת עולם מגובשת, לא להסתיר עמדות, להפך להגיד, אלה עמדותינו, על זה נאבק, על זה יהיו הבחירות הבאות, יבחר הבוחר הישראלי מה שיבחר.
אוקיי, אז בואו נוריד את זה לפסים פוליטיים. איך אתה רואה בעצם את המבנה הפוליטי שיאפשר הישג אלקטורלי למחנה שלך בבחירות הקרובות?
תראה, אם אני מסתכל על תמונת הסקרים הנוכחית, שהיא לא אומרת יותר מדי, ואנחנו מספיק ותיקים.
כי חסירה איזה מפלגת ימין כזאת, שתהיה ימין רך, דתי.
אנחנו גם לא באמת לפני בחירות, זה לא התנאי. זאת אומרת, כל הסקרים עכשיו הם קצת, אתה יודע, זה לא דבר באמת נתון להסמך עליו, אבל בכל אופן,
אין לנו דבר יותר טוב כרגע.
בדיוק, כנקודת ייחוס, אז הייתי אומר שכמה יש לה קואליציה נוכחית? 46.
7, 8, כן.
כן, אז
לבד מהסקרים של פילבר.
אז יפה, אז יש פה בהחלט אפשרות לשינוי. עכשיו, אני יכול להגיד לך גם מהתרשמותי בשטח, מסיורים בשטח, ממעבר בין המושבניקים של עוטף עזה, שהם לאו דווקא מצביעי שמאל, ממעבר בסדרות באופקים, במעבר בגבול הצפון, המושבניקים של גבול הצפון. אני אומר לך, יש שינוי. יש שינוי. האמת, לא יכול להיות שטראומה לאומית בסדר גודל של השביעי באוקטובר לא תחולל שינוי פוליטי.
אבל זה אומר גם להקים ממשלה, נגיד, שתישען על רם?
אני חושב שמפלגה ערבית שמקבלת את העובדה שישראל היא ביתו הלאומי של העם היהודי, ומפלגה שמכירה בכללים הדמוקרטיים, היא רצויה בתוך הקואליציה.
זה בסדר.
רצויה בתוך הקואליציה, ולכן אני אומר לך, מנסור עבאס...
מנסור עבאס כן, אבל הניסיון האחרון של קואליציה שהייתה תלויה בקולותיה של רם, לא עלה יפה.
מכיוון שהייתי שם, אני יכול להגיד לך בצורה חד משמעית. לא הייתה פה שום בעיה...
מועצת השורה, להזכיר לך, מועצת השורה מתכנסת להכריע, זה, אתה יודע...
קודם כל לגמרי לגיטימי, כל דבר שהוא במסגרת החוק...
היית חוזר לשם.
אני חושב שלהפך, אנחנו צריכים להתגאות בכך, שהצלחנו להכניס לקואליציה שמנהלת את מדינת ישראל, מפלגה ערבית, שהם 21% מאזרחי מדינת ישראל, זה לא דבר רע, זה
לא,
דבר
אני,
טוב
אז
מאוד.
אז אני אבהיר את עצמי.
חשוב שזה יהיה כך.
אני מסכים איתך, ורם, בטח בהנהגה של מנסור עבאס, היא בהחלט, בעיניי לפחות...
פרטנר אמיתי.
כן, אבל להשאין אליה את הקואליציה, אני חושב שזו שאלה אחרת.
אני חושב שאתה יודע, אנחנו מדברים פה על פוליטיקה, אתה לא יכול לחזות במי זה יהיה תלוי וכמה זה יהיה תלוי, ואתה יודע מה, אני לא בטוח שעכשיו מפלגה חרדית ששמה לך תנאים שמחזקים את האוטונומיה החרדית זה יותר טוב, לא בטוח. אבל זה לא הדיון, אנחנו דנים עכשיו על ספקולציות לעתיד. אני חושב שבסופו של דבר חיוני להקים קואליציה דמוקרטית, ליברלית, חזקה, נחושה.
אז איזה מפלגות הרכיבו אותה? איך היא תראה?
אני חושב שדיברנו עכשיו על סדר גודל של...
בני גנץ ראש הממשלה בכזאת קואליציה?
תראה, אני לא רוצה לנקוב עכשיו לא בשמות ולא בכלום, כי מהסיבה הפשוטה שתמונת הבחירות של היום שאחרי הבחירות עדיין לא ברורה. לא, אנחנו לא יודעים אפילו מי...
לפי הסקרים הוא זה שמוביל את המחנה שלך.
אני חושב שיהיו עוד מפלגות על המגרש.
אתה לא מקבל את ההנהגה שלו כנתון.
אני לא חושב שזה דבר מובן מאליו, זה לא בהכרח יקרה. אני חושב שאנחנו צריכים להבין שעד הבחירות... שכנראה לא יקרו לצערי מחר בבוקר, אז יהיו כנראה עוד שינויים. יש פה עוד שחקנים על הקווים.
מה, אבל מי עוד יכול להוביל את המחנה הזה בראש מול נתניהו?
אני אומר שוב,
כרגע, לפחות לפי מה שרואים.
אני, אני חושב שכרגע צריך לדבר לא במי יוביל וכמה יוביל, ומה, ובזהות האישית של האנשים. אנחנו צריכים לדבר כרגע בשפה ברורה. יש מחנה גדול ורחב נגד נתניהו, זה מחנה שלא יכולנו לדמיין אותו לפני השביעי באוקטובר, כרגע הוא קיים, ולכן צריך ללכת לבחירות עכשיו, ולהביא לחילופי שלטון עכשיו.
מה שאני טעתי.
כי לא ייתכן שהשלטון בישראל יישאר בידיים של מושחתים, לאומנים קיצוניים משיחיים, וגורמים סקטוריאליים עזים שלא רואים את טובת החברה הישראלית.
מה שאני אומר זה כמו שאתה אומר, וזו נקודה מעניינת, המחנה הזה שהוא יכול להיות יותר ויותר גדול בגלל השבעה באוקטובר, יכול חלק ממנו לפרש את אופן הביטוי או ההתנהלות שלך ושל אחרים, כולל נגיד במחאה המתעוררת כמשהו שמרתיע אותו, שמרחיק אותו.
אני חוזר ואומר, דרך ה... שיח המטושטש, הלא ברור, וזה שפוסח על הסעיפים ולא מביע עמדה נחרצת, נכשל. הוא נכשל, הוא נכשל בחמש מערכות בחירות. אז נראה לי שמי שנכשל חמש פעמים, כדאי שיפיק לקחים.
שמי זה מי שנכשל? לפיד וגנץ?
כולל לפיד וגנץ, והם צריכים להגיד עכשיו, במקום להישאר במרחב המאורפל, בוא נביע עמדות ברורות. אני מביע עמדות ברורות, אני לא יודע לעשות את זה אחרת. אני חושב שצריך לבוא לציבור הישראלי עם אמירות ברורות. זה לא אמירות להכעיס, זה לא אמירות בשביל לתקוע למישהו אצבע בעין, זה פשוט להסביר שיש פה נושאים מרכזיים שצריך לקבל עליהם הכרעות. חמשת הנושאים האלה שציינתי, העתיד הביטחוני-מדיני, כולל הסוגיה הפלסטינית, הנושא של השוויון האזרחי ושוויון ההזדמנויות, הנושא של עתיד האוטונומיה החרדית, הנושא של עתיד הדמוקרטיה הישראלית ואיך מחזקים אותה, והנושא של היחס ליהדות התפוצות, חמשת הנושאים האלה, עליהם צריך ללכת לבחירות.
אוקיי, אז עם האג'נדה הזאת אתה עכשיו מגיע בעצם להתמודד על הנהגת מפלגת העבודה, שזה למעשה שלד בורסאי כבר לא קיים, נכון? כי למעשה מאז הבחירות...
שלד קיים, למה לא קיים?
לא קיים במובן זה שהוא שווה היום אפס. כי באופן קונסיסטנטי, לא, בוא, אני לא נוגע בכך של זה, אבל אי אפשר להתעלם מזה, שהיא מחוץ לטווח אחוז החסימה כבר הרבה זמן המפלגה הזאת, אוקיי? וזה סופו של תהליך שנמשך המון שנים, כן?
כולנו זוכרים ש... אבל הסקר האחרון...
ב-2015 היו לה 24 מנדטים, והיום אפס.
אגב, הסקר האחרון, נדמה לי, עמד על 9 מנדטים.
לא, אז זה החידוד, זה החידוד. אז אתה באמצעות באמת מפלגת העבודה, באמת, אין מה להכביר מילים על המפלגה הזאת, אתה אומר, אני עכשיו אתפוס את המושכות,
ונקים פיצול במחנה.
ונקים מחדש, כאילו לא תהיה מפלגת העבודה יותר as such.
אנחנו נקים מחנה, בפירוש, אני גם אומר את זה בגלוי, אתה יודע, אני חוזר ואומר את זה בכל מקום, קודם כל, אני מתמודד על מפלגת העבודה, כדי למנוע איזשהו פיצול בתוך המחנה, אנחנו נבוא לבחירות הבאות כמחנה אחד.
תחת אותיות אמת?
לא יודע עוד. הדבר הבא שנעשה זה נפתח את השורות, נצרף עוד ועוד גורמים, נעשה פריים, אנחנו נהיה מפלגה דמוקרטית, אנחנו נעשה פריימריז לגוף המאוחד.
אוקיי, זאת אומרת, הגוף המאוחד...
אנחנו נבוא לציבור הישראלי עם מסגרת פוליטית שהוא יאהב אותה.
אוקיי, הגוף המאוחד הזה, אז כמובן עבודה ומרץ, זה בעצם שני היסודות, אבל מי עוד? כאילו, תנועת המחאה, נגיד,
פעילי מחאה. אני מניח שארגוני המחאה כארגונים לא יצטרפו, כי הם לא מזוהים מפלגתית.
חלקם כן, חלקם אולי כן.
לא מפלגתית, הם מזוהים אולי פוליטית, אבל לא מפלגתית.
לא, אבל אני אומר, חלק מהראשים של המחאה...
הפעילים, ראשי המחאה, אני אנסה להביא מה שיותר מהם, בוודאי, זה אנשים שהוכיחו את עצמם, דרך אגב, הוכיחו את עצמם בכל קנה מידה, בקנה מידה ארגוני, בקנה מידה מנהיגותי.
אבל תגיד להם, אתם מתמודדים בפריימריז, אין שריונים וכאלה.
ודאי, ודאי, כולם יבואו, נתמודד, נעשה את זה ברוח טובה, נעשה את זה בכללים שלא ייצרו עוינות בין המתמודדים השונים, אפשר לעשות את זה. יש לנו כל מיני רעיונות מאוד טובים בכיוון הנכון, ונבנה מסגרת פוליטית, בית פוליטי, שהאזרח הישראלי יוכל להתגאות בו ויוכל לאהוב אותו.
ובעצם המצב הזה שאתה מתאר יביא לכך שגוש המרכז שמאל, אז יהיה בו את המחנה של, המחנה המלכתי של גנץ, יאיר לפיד עם יש עתיד, והתנועה הזאת שלך, ובעצם, והמפלגות הערביות. זה, זה, זה בעצם הסטרקצ'ר שאתה רואה לנגד עיניך.
נכון מאוד, נכון מאוד.
ובתוך הטווח הזה, אתה אומר, אני לא מקבל את המנהיגות, לא של לפיד ולא של גנץ, אני תובע אותה גם לעצמי. בהנחה שאתה גם נבחר.
אני לא, אני באמת אומר לך, אני בכלל לא עסקתי בזה, זה לא העניין.
לא, אני אגיד לך למה אני שואל, לא, זה כן העניין.
לא,
זה כן
אני, חושב, אני, אני חושב, אני, לא, אני
בסוף,
לא מקבל.
בסוף האוטיליזציה זה בונה. בחירות, וזה להחליף שלטון, אתה מבין? נדע. עכשיו, סמוטריץ' יגיד, כן, ראש המחנה זה נתניהו, ודרי יגיד, ראש המחנה זה נתניהו, אבל אתה לא אומר מי ראש המחנה שלך.
אני בונה מסגרת שהיא צריכה להיות מסגרת שלטונית, ולעתיד לבוא היא צריכה להיות מסגרת מובילה בפוליטיקה הישראלית. חד משמעית. אני חושב שכל הרעיון של המרכז הקיצוני, זה שלא מביע עמדות ברורות, זה שלא נלחם על עמדות ברורות, אני חושב שהוא טעות ביסודו. זה איזשהו תגובה שגויה להליכת האימים של הימין, בעיקר הימין הקיצוני, על המפלגות שהיה להם פעם אידיאולוגיה מאוד מאוד ברורה. נתיב ההיחלצות הזאת למרחב המעורפל, המטושטש, שמאפשר להחליף עמדות, ורק לא נגיד משהו שהוא אמיתי ומשמעותי, הוא לדעתי טעות חמורה. אנחנו חייבים להפיק לקחים מהכישלונות הפוליטיים, ולהתחיל להילחם על העמדות שלנו. אנחנו חייבים לעסוק בסוגיות הכי מרכזיות, הכי חשובות לעתיד מדינת ישראל, ואנחנו לא צריכים להסס להיאבק. אנחנו נאבק, אנחנו נילחם על גורל המדינה. וזה מה שנותן לנו גם את הכוח, לתבוע אחריות. אנחנו עושים את זה לא בשביל כוח, כסף וכבוד, אנחנו עושים את זה בשביל לחיות את המפעל הציוני ולהביא אותו לחוף מבטחים.
יש כתבים בספורט שתמיד שואלים את המאמן אחרי משחק, מוצלח, אתה יכול להגיד שאתם רצים לאליפות? אז אני אשאל אותך, אתה רואה את עצמך מועמד לראשות הממשלה?
בוודאי שכן. בוודאי שכן. אני לא חושב שצריך לעסוק בזה, אבל עכשיו. אני חושב שאנחנו...
בבחירות הקרובות?
אני לא... תראה, מה יהיה אנחנו לא יודעים מתי יהיו הבחירות הקרובות, אנחנו לא יודעים מי יהיו השחקנים. אני לא עכשיו ננסה להצטנע ולהגיד, לא, מה פתאום וכן הלאה. אנחנו מקימים מסגרת שרוצה שלטון, שתדע שלטון, שתביא אנשים שיודעים לנהל מדינה. אנחנו עושים את זה מתוך ביטחון עצמי וגאווה עצמית. אנחנו יודעים לנהל את העסק, ואנחנו נעשה את זה יותר טוב מכל אחד אחר. לא מתבייש להגיד את זה.
טוב. אז מה, אז אתה עושה פריימריז, אתה עובר בין קיבוצים וזה?
אני עובד מאוד מאוד קשה. המון שעות בכל יום.
אתה כרגע מתמודד היחיד, לא?
זה בכלל, אני לא מסתכל על
ההתמודדות. לא, אבל פורמלית כן, כאילו סגירת הרשימות זה בתחילת מאי?
יכול
להיות שיש פעם,
יכול... הרשמה. אני מניח שיהיו עוד מתמודדים. אני עובד מאוד מאוד קשה. אני מתייחס לפריימריז האלה רק כהכנה, כממש בשפה צבאית יבש לפני רטוב, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל אני מתייחס לזה כהכנה מצוינת לקראת העתיד. אנחנו צריכים להיערך למערכה על גורל מדינת ישראל.
לא, אבל איך נראה הלוס שלך? אתה עובר כאילו, כמו שתמיד בקלישאות האלה, שעובר בסניפים בגבעתיים, עם הבורקס ובקיבוץ, בחדר אוכל.
היום זה פחות סניפים, זה יותר...
כמה מתפקדים יש?
כשהתחלתי את המסע הזה, היו 26 אלף מתפקדים. אני שמח לומר שעלינו בעוד 6,830 בשבועיים וחצי האחרונים.
ארגזים? יש זה?
אין פה שום ארגזים בכלל, זה הכל התפקדות חופשית לחלוטין.
ההסתדרות רלוונטית עוד במכניזם של המפלגה?
אני חושב שהיא לא משפיעה על ההתפקדות עצמה באופן ישיר, אבל היא בהחלט עמדתה חשובה, וגם שם יש לא מעט פעילים שהם פעילים טובים מאוד, ועכשיו צריכים כולם להתארגן, לשים את כל משקעי העבר בצד, ולהתחיל לעבוד קשה למען הצלת מדינת ישראל. המטרה שלי היא להכפיל את מפקד המפלגה עד סגירת הרשימות ב-19.5.
טוב, תגיד, זה נכון שאנחנו כבר ככה, אתה יודע, לקראת הסוף, אפשר לשחרר את האבזם. זה נכון שנתניהו העדיף אותך כרמטכ"ל על פני גדי איזנקוט, ובעצם בוגי הוא זה שלקח את איזנקוט בכל מקרה?
אין לי הוכחה ניצחת לעניין הזה, אבל כך אומרות השמועות.
אתה היית אז אלוף צפון.
הייתי אז אלוף צפון. אני די משוכנע שללא נאום התהליכים הידוע, אני כנראה הייתי רמטכ"ל. אני חייב לומר, אתה יודע, ההיסטוריה מתנהלת באיזשהו חוקים משלה, ואני, ככל שנוקפים הימים, אני מגיע למסקנה שטוב שנסעתי את הנאום אז, אכן זה קבע את גורלי, אבל אני חושב שזה אפשר לי לעבור בשלב הנכון, למערכה הכי קשה
על גורל ישראל. אבל זה לא היה נאום שראוי לשאת אותו מלובש מדים. אני חושב שאמרת שם דברים נכוחים וחשובים, כן? אבל כשלובש מדים, כמו במידה מסוימת שגולדפוס בא ואמר, תהיו ראויים לנו, דברים באמת לילה ולילה.
אני חייב להגיד לך משהו, אתה יודע, זה הכל מין הסתכלות בדיעבד, אבל אתה יודע, את הנאום הזה לא הסתרתי. בנועל הרגיל הצהלי, העברתי אותו לדובר צהל. דובר צהל, דרך אגב, אמור להראות אותו גם לרמטכ"ל, כשמדובר בנאום של אלוף, הרבה פעמים...
מי זה היה? פולי אלמוז? מי זה היה אז?
זה היה מוטי אלמוז, הרמטכ"ל היה גדי אייזנקוט. מוטי בחר לא להעביר את זה לרמטכ"ל.
בעצם אבל... נסעת את הנאום הזה בגלל פרשיית אלאור עזריה, נכון? זה נכון, היה מוטיבציה.
נכון, ואני ראיתי כבר אז את ההשחתה הבלתי נסבלת של המרחב הפוליטי, של המרחב הציבורי. ראיתי את השקר ואת הכזב ששולט יותר ויותר בחיינו. פרשיית אלאור עזריה הייתה באמת עניין מזעזע. שמע, היו אירועים יותר קשים. כשאני התגייסתי, זה עוד היה תחת רישומה של פרשיית פינטו, אותו קצין צנחנים שהוציא להורג מחבלים במבצע ליטני. אף אחד לא חשב להתגאות בזה.
זה ששניים האלה שהובילו את המלחמה למען אלאור עזריה היו ליברמן ובנט. שלימים הפכו להיות שותפים בגוש שלך, כן?
אתה צודק, ולכן אני חושב שיש פה, כל זה משקף דבר מאוד מאוד פשוט. אפשר לעסוק בבוכלטריה הפוליטית ובקומבינות הפוליטיות. די, זה נגמר, אנחנו בעידן אחר. אנחנו מגיעים לעידן ההכרעות. בעידן ההכרעות, כל אזרח ישראלי יצטרך לשאול את עצמו במה הוא מאמין.
זה, זה רגע,
אבל... מספיק עם פוליטיקת הזהויות.
בשיחה שאחרי השיחה, עזוב לי זה. אבל כשנושא מדהים לובש, אומר את הדברים האלה. שוקם, אתה יודע, אחרי זה ראיתי, גיגלתי את זה עכשיו, אז ראיתי יאיר גולן, סגן הרמטכ"ל מבהיר, לא התכוונתי להשוות לגרמניה הנאצית, אבל ברור שלשם השוויתה, זה העניין.
בוא, אני אגיד לך משהו, וזה אולי מסר, אתה יודע, מעבר למה היה, אלא גם מה יהיה. אני אומר לרמטכ"ל הנוכחי, ולראש השב"כ, ולראש המוסד, ולכל ראשי ה... אתה יודע, הגופים המשמעותיים במרחב הציבורי הישראלי. דברו, דברו, שתבינו, לא תדברו עכשיו, העסק הזה יכול ללכת לקיבינימט. אני במקרה קורא עכשיו ספר שמתאר את תהליך ההידרדרות בצ'ילה בשנת 73, מדמוקרטיה הכי יציבה בדרום אמריקה, לדיקטטורה אכזרית וסדיסטית.
יש לך דוגמאות יותר קרובות, כמו ונצואלה. למשל.
אתה צודק, אבל אני אומר לך, במקרה זה מה שאני קורא עכשיו.
כן, אוקיי, כן, אוקיי.
דמוקרטיה זה דבר שברירי. חיים חופשיים זה מתנה יקרה מפז. זה לא מובן מאליו. מי שיקרה לו הדמוקרטיה הישראלית, החירות, חירויות האזרח הישראליות, מי שיקר לו עתיד מדינת ישראל, כי מדינת ישראל לא יכולה להתנהל כדיקטטורה, כי היא פשוט תקרוס לתוך עצמה, והאזור הזה הוא אזור מסוכן. מי שמבין שעכשיו זו מערכה על גורל מדינת ישראל, דברו, דברו, טוב. אל תשבו בשקט. הכללים של פעם כבר לא רלוונטיים.
אוקיי, ובזאת, לדעתי מכאן אתה הולך עכשיו לסיור, במה זה סיור? אפשר עכשיו, זה לא שאתה כאן חותך אבטיחים בשוק, אבל אתה הולך להיפגש עם...
יש לי עוד ערב ארוך, נפגש עם מאות פעילים, ויהיה מעניין ויהיה טוב, ואנחנו מחנה שמתעורר בצד אחד בחרדה גדולה, אבל מצד שני בהתלהבות רבה.
הוא התעורר ב-4 בינואר, דרך אגב, המחנה הזה, ב-4 בינואר 23, כן?
אני מבין בדיוק על מה אתה מדבר, ואתה צודק. אני חושב שעכשיו הוא ערני יותר, וקדימה לעבודה, ואנחנו ננצח.
יאיר גולן, תודה רבה לך. זה היה פרק 183, אנחנו נהיה עם מוסף בהמשך השבוע, ובתקווה שהכל בסדר עכשיו, אז שימשיך להיות בסדר. ביי ביי, להתראות, תודה.
תודה.